חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
עכשיו אנחנו עם שעה שנייה, מהדורת הבוקר סוף השבוע, מהדורה
שבנו אליכם,
מהדורת העצמאות
קצת חגיגית, אפילו שאנחנו לא, אתה יודע, כבר דיברנו על זה בהתחלה, לא קוראים לזה חג העצמאות, אבל בוא, יש כאלה בחופש, יש כאלה בדרכים עכשיו, יש כאלה מטיילים, יש כאלה בבר ברב. אגב, יש איזה בר ברב בקירת הרצוג, יש של יש אחד יהודי, נכון, אבל יש איזה יהודי שהייתי ילד קטן, קוראו לו מוישה קליין, ושהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אוקיי. ומאז שאני ילד קטן, כל יום העצמאות, עוד בזמנו הרבי מקליב היה מגיע.
נכון, נכון, נכון.
זה,
נכון,
זה היה הבר ברב של בני ברק, הגיעו כולם לשם.
היה סדרה של רבנים.
ועד היום בקנאות הוא עושה את זה, אני רואה מודעות מהבוקר עד הערב, כל עם אותה מודעות. הוא עושה ארוחת צהריים חגיגית שם. הנה, בהזדמנות זו לציבור המאזינים, מי שמחפש איזה בר ברב עם מלא דרשות ממיטב הרבנים, פלוס ארוחת צהריים נחמדה, מוזמן לקריאת הרצוג למוישה קליין שם.
אז בואו נודה לצוות שלנו, למנהלת האקטואליה אסתי פלד, נודה לטכנאי שלנו והמפיק שלנו פסח בגד, ולעורך התוכנית אייל ראובן. ומה נתחיל השעה הזאת?
אז תשמע, בעקבות הסיור של השעה הקודמת, כן, עם פרשננו הנכבד אבי גרינצייג, וכולם מריחים איפה שהוא בחירות, יש עוד איזה דמות ישנה חדשה. חדשה. יפה. על מי אנחנו הולכים לדבר? על גלעד שרון.
גלעד שרון? בדרך לכנסת.
וואלה, תקשיב, קודם כל זה...
נתניהו לא כל כך...
קודם כל הרגע, אבל מפתיע. יש מספר שאלות לשאול אותו.
אני חושב שיש הרבה שאלות.
קודם כל, בן של ראש ממשלה לשעבר, אריק שרון, מי לא הכיר אותו, היה בימין.
אנחנו הכרנו את עומרי שרון, אבל גלעד היה פחות...
גלעד תמיד היה, בכל זאת. הוא גם הבן הבכור של אריק שרון. תשמע, יש הרבה מה לשאול אותו, ואיך זה שפתאום, אחרי שהוא, אריק שרון הרי בגד בליכוד בשורה התחתונה.
הלך את קדימה.
היה מלחמה דם רע מאוד עם ביבי.
גלעד שרון חוזר לליכוד.
כן, ולא רק זה, שמעתי שהיה איזשהו כנס, כנס הדרום, הצלת הנגב או משהו כזה, ומי היה עורך הכבוד?
נתניהו.
שזהו, אז יש הרבה מה לשאול את גלעד שרון, ולכאורה, למה יש הרבה מה לשאול אותו? כי לכאורה יש מצב שאות אותו בכנסת הבאה, אנחנו נראה אותו.
אתה חושב?
כן.
טוב, נאחל בהצלחה.
אז בוא נגיד בוקר טוב לגלעד שרון.
בנו של ראש הממשלה לשעבר,
אריק שרון. וחבר כנסת כנראה בקרוב.
בהחלט מתכוון להתמודד בפריימרי של הליכוד על מנת להיבחר לכנסת במקום כמה שאפשר יותר גבוה. חג עצמאות שמח לכם.
למה הוא לא חבר כנסת? זה בגלל קיצור הצינון שנתניהו לא אישר, או שזה לא קשור?
עוד לא הייתה לי הזכות להתמודד בפריימריז בליכוד. אני מחכה, אני מקווה שהממשלה הזו תיפול לחג, כן, אבל בכל זאת הייתי שמח שממשלה שתנועה שתלויה באחים המוסלמים.
רגע, אבל לפני הפריימריז
לא תפסוד בארץ יהיו בחירות, ואז אני מאוד מאוד מקווה להיבחר.
לפני הפריימריז אני רוצה לפתוח איתך, איך אומרים, אנחנו ברעיון נינוח כרגע, שעת בוקר עוד מוקדמת, האנשים בדרכים אולי לאן שזה לא יהיה. תגיד, איך פתאום משפחת שרון חוזרת לליכוד אחרי בעצם הנתק הגדול שהיה עם אביך, זיכרונו לברכה, ראש הממשלה לשעבר, אריק שרון? היא מפלגת קדימה וכו'.
אבא שלי בעצם הוא זה שהקים את הליכוד ב-73, אחרי שהוא נדחק מהצבא. הוא היה פשוט, הוא לא היה במפלגת העבודה, בימים ההם הצבא היה פוליטי, במקום שיקדמו אותו, יעשו אותו רמטכ"ל, כמו שצריך היה, הוא נדחק מהצבא, והוא הקים, הוא הבין שכדי להחליף את השלטון בארץ, חייבים לקחת את כל, הייתי אומר, מפלגות ורסיסי מפלגות האופוזיציה של אז, לאחד אותן לליכוד, וככה אפשר יהיה להחליף את השלטון, מה שבאמת קרה ב-77, ארבע שנים אחרי. כבר בבחירות הראשונות הליכוד קיבל יותר מסך כל מרכיבה, וב-77 בגין עלה לשלטון. זאת אומרת, זאת ההיסטוריה, הוא זה שהקים את הליכוד.
קפוץ 20 שנה קדימה.
כן, בסופו של דבר הייתי קורא לזה עניינים בתוך המשפחה. בסוף כולנו בעלי השקפת עולם ימנית, ו אני לא חושב שיש באמת איזשהו הבדל. גם בקדימה, בימי הגדולים ביותר, הזמינו אותי לבוא לשם ולא הייתי מוכן ללכת, הם היו שמאלנים מדי בשבילי. וגם עכשיו, ארבע מערכות בחירות, יכולתי להיות בכל אחת מהמפלגות האלה שלא צריך להיבחר בהן, אבל אני איש ליכוד, וזה יהיה או בליכוד או בשום מקום.
אין לך בלבך שום דבר על אחרי כל אדם, היה אדם רע, אי אפשר להכחיש את זה בין נתניהו לבין אריק שרון.
והנה מי מופיע בכנס להצלת הנגב שמארגן גלעד שרון,
שאני רוצה לשמוע עליו פרטים אגב.
עוד רגע, כן. בנימין נתניהו, אורח הכבוד.
אופה, אז בוא תספר לנו מה קרה.
תראו, בחיים הפוליטיים ובכלל תמיד יש גם עניינים אישיים, אבל תזכרו שגם אבא שלי וגם נתניהו עבדו שנים ביחד, עשו דברים גדולים של המדינה. העניינים האישיים הם לא חזות הכל, זה תמיד מלווה איכשהו את החיים, בטח את החיים הפוליטיים. אבל הרעיון הוא, יש לנו משימה משותפת, אנחנו רוצים שהליכוד יחזור לשלטון, אנחנו רוצים להוריד את הממשלה הזאת שתלויה באחים המוסלמים שהיא מסוכנת לישראל, ולצורך
זה... שגם ביבי הסכים, בוא תהיה גבר, אתה עד הסוף תענה, גם נתניהו הסכים להיות איתם, אם הם רק היו, אם מנסור עבאס רק היה מסכים.
זה אתה אומר, ובכל מקרה אני יכול להגיד לך,
לפי מה שאני יודע,
זה מה שאתה אומר, ואני יכול להגיד לך אבל שביום שרצו שמועות כאלה, זה היה עוד לפני שקמה הממשלה הזו, אני עליתי לרדיו ואמרתי שממשלה עם האחים המוסלמים בשום פנים ואופן אסור שתהיה, ולכן אין לך מה לחשוש ליכולת שלי להגיד את דבריי, ולא משנה באיזה מצב אני נמצא.
אז אתה יודע מה, אני רוצה לחדד ברשותך,
ולכן אני אומר לך בשום פנים ואופן אני לא אקבל ממשלה עם האחים המוסלמים, זה לא יקרה.
אז תיאורטית לא היית היום חבר כנסת, והליכוד, אתה האצבע האחרונה שיכולה להשפיע, והליכוד לפני, ונתניהו לפני איזה הסכם עם מנסור עבאס, אתה תומך או לא?
לא מאפשר הקמת ממשלה עם האחים המוסלמים, ואני גם לא מאמין שנתניהו היה עושה דבר כזה, ולא מאמין שמישהו מחברי הליכוד יאשר דבר כזה.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר שנייה על כנס להצלת הנגב, על מה, תספר לנו קצת.
דרך אגב, אני חושב שצריך גם כנס להצלת הצפון. באמת, ראית את הסרטונים מהשבוע?
לא, האמת שאני גם לא ראיתי.
אנרכיה מטורפת. לא נשארת במקום אחד. תראו מה קורה בהר הבית. מלא דגלי חמאס, שורפים את דגל ישראל ומניפים את הדגל הפלסטיני, שם יותר משבוע.
שמע, אבל אנחנו עומדים מול איום. שמעתי היום איום, שאם ישראל עוד פעם תיכנס להר הבית, כל בתי הכנסת, שמע, זה מפחיד אותי האיום הזה. כל בתי הכנסת יהפכו למקום שאולי הם הולכים לנקום בנו. בעלי
סיכון.
כן, זה מטורף האיום הזה.
אנחנו לא צריכים לפחד, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, וזה המציאות שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים בשכונה קשה, באזור אלים, עם תרבות שיש בה הרבה מאוד מרכיבים של אלימות, ויש פה כבוד לכוח וכבוד לחזק. וכאלה אנחנו צריכים להיות. כשאתה מתקפל בפני הטרור והאלימות, מטבעם הם לא מתרצים, אלא מרימים את ראשם ומקים חזק יותר.
ולכן...
בהחלט, ולכן את התמונות האלה, המבישות שאנחנו רואים ממקום קודשנו, מהר הבית, את זה ממשלה בישראל לא יכולה לאפשר.
כולל נכון לרגע זה, אם אתה יודע נכון לרגע זה, גם איתי, אולי אתה לא יודע את זה, נכון לרגע זה יש דגל כבר 10 ימים, אני חושב.
כן, בהר הבית.
בהר הבית, תגיד לי, זה לא מטורף?
זה פשוט בושה וחרפה, בושה, זה נקרא ריבונות, זה ריבונות אבל לא שלנו. הדבר הזה חייב לקבל ביטוי, וכשאם אתם שואלים על הנגב, אז אני אדבר על הנגב, אבל זה נכון לגבי כל הארץ. כשיש, בנגב יש אנרכיה, אין משילות למדינה, יש מערכת חוקים שלמה, אחת לשומרי החוק, ליהודים, ויש מערכת חוקים ללא יהודים. זאת אומרת, אם אתה נגיד מחליט לשאת אישה נוספת ואתה יהודי, דינך 5 שנות מאסר, אם אתה בדואי אתה יכול להיות חבר כנסת. השתלטות של על 500,000 דונם מאדמות המדינה, שם בנו 85,000 מבנים ללא היתר, חוקי התנועה עם המלצה, העלמות מס בסדר גודל של מיליארדים, פוליגמיה,
כל זה בנגב. אני מדבר על הביטחון האישי, אתה נוסע לבאר שבע.
נו.
מה נו, אתה נסעת לבאר שבע לאחרונה?
פחות.
מטורף.
למה?
מה, סתם
בכביש הראשי? לא, לא בכביש הראשי,
בכביש הראשי. ואיתי, תבינו, מה שקורה בדרום קורה גם בערים המעורבות. את ה... אתם כבר שכחתם מה קורה בוואדי הרה כשהטרור הלאומני מרים את ראשו.
נכון.
אז עוצרים מכוניות, ואם אתה יהודי דינך לינץ' ושורפים לך את האוטו,
אבל,
ואם אתה לא יהודי
גילד,
אתה יכול
גילד,
לעבור.
גילד,
זה בארץ שלנו, נראה לכם הגיוני? ואת הדבר הזה חייבים לשבור.
סליחה גלעד, אתה חייב להתייחס לזה שזה לא קרה עכשיו ביומיים האחרונים. זה גם בתקופת נתניהו, זה כבר 20 שנה ככה.
הזנחת הנגב לא קרתה רק
בקדנציה. שלושה דברים אני אגיד לכם. הראשון, בתקופת הליכוד לא עשו מספיק. הדבר השני זה שהמצב היום הרבה יותר גרוע, מכיוון שהכניסה של התנועה האסלאמית לקואליציה נתנה רוח גבית לטרור הלאומני שמשתולל. תראו, כשמניחים אבנים וסלעים על מסילת רכבת כדי להוריד רכבת נוסעים מהפסים, כשיורים על תחנת משטרה, כשזורקים אבנים על אוטובוסים, כשפוגעים במתקני תשתית ומים, אלה עבירות שאף אחד לא מרוויח מהן כסף. זה טרור לאומני וזה משתולל. זאת אומרת, המרכיב השלישי הוא, הרי הם באו ומכרו לנו שהם רוצים לעשות אחרת, אז אי אפשר כל היום לבוא ולהאחז בסינרה של הממשלה הקודמת. מה עשיתם אחרת? הפוך, יותר גרוע מה שאתם עושים.
נכון, זה נכון. אתה יודע מה, מה אתה כן מציע? בוא נשמע פתרון, לא חוכמה רק להגיד מה לא, בוא נשמע מה כן. אם זה בידיים שלך, מה אתה היית עושה?
זה דרך אגב התוכנית שלי להצלת הנגב שהוצגה בכנס בתמיכת רוב חברי הכנסת היו שם, וכמובן ראש הממשלה לשעבר נתניהו היה, ראשי ערים, יושבי ראש סניפים של הליכוד. היא בעצם מורכבת משלושה חלקים.
בסוגריים, אתה בא להגיד לי שאתה חזרת, שאתה נהיית קונצנזוס בליכוד? כמו אביך בימיו הטובים?
הצלת הנגב, אני חושב שזה לא רק עניין אפילו של הליכוד, אני לא רואה סיבה שאיזושהי מפלגה ציונית תתנגד להצלת הנגב. אנרכיה דרך אגב זה לא טוב לאף אחד. בכל אופן, הדרך להצלה מורכבת משלושה חלקים שצריכים להתבצע במקביל. הראשון, גיוס רק לנגב של 2,000 שוטרים ואנשי מג"ב. צריך את זה מכיוון שיש כרגע תחושה של הפקרות מוחלטת, ואין ביטחון לנשים ללכת ברחוב בבאר שבע, ויש גנבות חקלאיות בלתי פוסקות ופריצות, וכמובן השתלטות על אדמות מדינה ובנייה ללא באופן לא חוקי, ולכן חייבים לראות כוחות גדולים של משטרה. אני לא רוצה לראות תמונות כמו בכפר קסם ששניים שלושה שוטרים מותקפים באלימות קשה על ידי עבריינים כי הם לא מורתעים. לכן צריך כוחות גדולים שיבואו בכוח גדול וחזק כדי להרתיע את העבריינים ולאכוף את החוק. זה המרכיב הראשון. המרכיב השני הוא מלחמה כלכלית בפשיעה. היום בנגב משתלם להיות עבריין אם אתה לא יהודי. אין מחיר בעצם, אין מחיר לפלישה לאדמות מדינה, אין מחיר לבנייה הלא חוקית.
מדברים על דמי סחיטה מטורפים שיש עסקים שם.
כל הדמי חסות שמשלמים, אין קבלן בבאר שבע שלא משלם דמי חסות, אין אנטנה סלולרית שלא משלמת. כל זה חייב לקבל טיפול.
מפעם לפעם, אתה יודע איזה סרטונים אנחנו רואים משעשעים, סליחה שזה משעשע, אבל של כספומט שנגנב באמצע היום.
על ידי ג'יפים.
כן, הם באים ככה טק טק, ותוך שתי דקות, תוך
20
שניות.
קרות בעיניים,
ברור,
אני
ברור,
רואה
ברור,
אנרכיה, אני
מבין את ההשלכות.
עכשיו, המרכיב השני הוא מלחמה כלכלית, שהעבריינים יעלה להם, כי ההיגיון הוא פשוט, כשלא משתלם להיות עבריין, אז לא עוברים על החוק. היום משתלם להיות עבריין בנגב, כי אתה לא יהודי.
תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך שנייה לפני המרכיב השלישי, איפה המשטרה? עזוב רגע את הממשלה. המשטרה, מה, אם אני אשא בלי חגורה, אני אקבל כנס.
אבל זה מה שהוא אומר, ואם אתה בדואי, לא תקבל. בדיוק זה מה שהוא אומר.
תראו, המשטרה בעצם נמצאת פה בין הפטיש לסדן. הכוח אדם שיש היום למשטרה, והוא לא מאפשר לה לעשות את המשימות שהיא נדרשת לעשות. זה לא חוכמה לבוא ולהתגולל על השוטרים, כשבעצם אין להם בכלל דרג מדיני. מי מעליהם? תגידו לי, מי מעליהם? קחו למשל אפילו מה שדיברנו קודם על הר הבית. פקד המחוז בירושלים, קצין רציני, והלוחמים והשוטרים זה אנשים רציניים. אין להם דרג מדיני. אין מי שיתן להם הוראה לנקות את ההר מהלכלוך הזה. כל דגלי החמאס וכל השריפת דגלי
בקיצור, אתה אומר, אם מלמעלה זה לא מחלחל, או להפך, מחלחל את הרפיסות, אז זה בעיה.
נכון, אני רוצה לחזור רגע להשלים למרכיב האחרון הוא השקעה ביישובים בדואים מוסדרים. אני רוצה השקעה בחיילים בדואים משוחררים. אני רוצה שהחיילים הבדואים המשוחררים הם יהיו המורים של הילדים בבתי הספר, ולא אנשי התנועה האסלאמית שמרעילים להם את הנשמה נגד ישראל. אני רוצה שיראו שכדאי להיות נאמן למדינה, שהיישובים המוסדרים יהיו כמו שצריך, נקיים, ויהיה בהם חינוך. את הפזורה, 80 אלף אנשים שחיים על אדמות מדינה, הם צריכים לעבור ליישובים המוסדרים. ככה זה צריך להיפטר.
אתה אבל מדבר על תוכנית לעשור, זה לא תוכנית לבוא ולעשות, אפילו יותר.
אני לא חושב שזה צריך לקחת כל כך הרבה זמן, אני חושב שמה שצריך פה זה בדרג של ראש ממשלה, וצריך לקחת את זה. ישראל היא מדינה רצינית, מדינה שמשגרת לוויינים לחלל. כשהממלכה רוצה, הממלכה עושה. עד היום הממלכה לא התעסקה עם זה, והגיע הזמן שתתעסק, מכיוון שאנחנו נאבד, בעצם כבר די איבדנו את הנגב, ומה שאפשר היום לעשות בכוחות משטרה גדולים, יצריך כוחות צבא, זה מה שיהיה. וחבל, אפשר עוד היום להציל.
אם אני הייתי שואל אותך...
עכשיו, אגב, את אותם דברים אני רוצה לראות בכל הארץ. אני רוצה בוועדי ערה לראות את זה, אני רוצה בערים המעורבות. אני לא מוכן שישרפו סוכות של יהודים או בתי כנסת בלוד או באקו. אני לא מוכן לזה.
היו, אם הזכרת את לוד, השבת האחרונה, ראיתי ידיעה, 300 בנות איזשהו סמינר, היו שם לשבת, ובעיצומה של השבת, הוציאו אותם מהמתנס, כי איפשהו
לחצים,
זה לא התאים למישהו.
מה זאת אומרת? תסבירו לי, אני לא מכיר את הסיפור הזה.
היות והעיר הזאת מעורבת, כמו שאתה יודע, אז אדרבה, אולי תשמע על הסיפור הזה מקרוב, אבל היות והעיר הזאת מעורבת, 300 בנות דתיות שהגיעו לשבת ונתנו להם את המתנס העירוני בעצם.
אבל, הבעיה? אבל,
כי הוא בניהול משותף גם של הציבור הערבי שם, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. והם הטילו וטו לאחר כניסת השבת.
הטילו וטו, שערוריה.
300 בנות נאלצו ללכת, שתדע ש 300 בנות דתיות נאלצו ללכת עם המזוודות שלהם רגלית. בשבת.
וחמור, זה לא יעלה על הדעת.
וזה במדינת היהודים.
אני לא מוכן ליחס הזה ליהודים. אנחנו, זה ביתנו, זאת ארצנו, ומי שרוצה לחיות כאן צריך לחיות לפי החוק.
תגיד, אתה נכנס, עכשיו בוא נתקדם הלאה. אתה מתכונן לפוליטיקה לרוץ למרחקים ארוכים?
בהחלט.
שזה אומר שאנחנו צפויים לראות אותך בתפקידי מפתח.
אני מאוד מקווה, אני מאוד חשוב לי מה שקורה במדינה. אני רוצה להשפיע.
מה הכי היית רוצה? איזה נושא הכי קרוב ללבך?
שר הנגב והגליל?
תראו, יש כמה תחומים שאני עוסק בהם לא מעט שנים.
אין שם מספיק תקציבים?
לא יודע, לא...
הנושא של ירושלים. הנושא של קניית בתים בעיר העתיקה, והייתי אומר בחגורה שמקיפה אותה. לב הארץ זה ירושלים, ליבה של ירושלים זה העיר העתיקה, וכמובן הר הבית זה השיא שבשיאים, ועל הלב צריך לשמור. אנחנו צריכים לקנות כל העיר העתיקה, זה פחות מקילומטר על קילומטר. וכשאתם מורידים את הרובע היהודי, שהוא ממילא בידינו, ואתם מורידים את שטח הר הבית, ואתם מורידים את כל, אני יודע מה, בתי הכנסת וכנסיות וכל זה, אתם מגיעים בסוף, אנחנו מדברים פה על שטח לא גדול, שבשביל העם היהודי, זה לא כזה סיפור לקנות, והכל עומד למחירה וצריך לקנות ולקנות.
אתה חושב שבן גביר
לחזק את אחיזתנו ולקנות בשמעון הצדיק
אתה קורא לחבר, אני חייב לשאול אם אתה קורא לחבר הכנסת
וכפר התימנים
נהיית הפוליטיקאי זה בוודאי אתה לא נותן להשחיל לי עוד שאלה, אני חייב להתקדם איתך עוד משהו מעניין אותי אותנו בעצם
בטח מחמאה,
אנחנו רק מפרגנים בדיוק, איתי ואני תמיד מפרגנים אבל אתה חייב את זה בתור פוליטיקאי כן? כי שאלו אותך שאלות שאולי לא תרצה לענות, אבל כרגע אני שואל האם אתה תומך בעמדה של בן גביר שמפעם לפעם הוא הולך ומפציץ נוכחות שם בהר הבית, מקים לשכה שם
שייח ג'ראח
בדיוק, אתה בעד? נגד?
שמעון הצדיק.
קודם כל שמעון הצדיק, בואו נקרא למקום בשמו, בסדר?
שלא נעשה את הטעות של בנט עם הגדה המערבית.
בוודאי, שמעון הצדיק לגמרי.
אני לא חושב שיהודי שהולך עם דגל זאת פרובוקציה. אני לא יכול להבין בכלל את הלך הרוח הזה.
לא יודע, ראש השבק אמר שהוא חומר נפץ, לא?
שער שכם נמצא 2 קילומטר ו-300 מטר בקו אווירי מהכנסת. עכשיו, האם אמריקאי שמסתובב עם דגל בוושינגטון זאת פרובוקציה? בריטי שמסתובב עם דגל בלונדון.
למה? שמה אין לו...
זאת פרובוקציה?
לא, אבל שמה אין לו, שמה אין לו גרים בתוך לונדון, האלה שמתנגדים. אתה לא יכול להשוות את זה.
מה זאת אומרת לא יכול להשוות? ירושלים בירתנו מזה 3,000 שנה. תראה לי
אבל גם הם נמצאים פה עכשיו. אבל גלעד היקר.
3,000 שנה. רגע, זה לא, אני לא גומר בזה. תקשיבו. לנו לא הייתה בירה אחרת, וירושלים לא הייתה מעולם בירתו של עם אחר. אז תגידו לי, מה הסיפור פה? למה בכלל זאת שאלה אם יהודי רשאי ללכת עם דגל או לא רשאי? למה זה בכלל נושא שאנחנו מדברים עליו? ואם זה בעיה, זה בעיה שצריך לפתור אותה, כדי שיהודי יוכל ללכת, כדי שזה לא תהיה שאלה בכלל.
אם הגענו למצב לא נעים שראש השבק, ככה אומרים, אומר שאיתמר בן גביר, חבר הכנסת איתמר גביר, הוא חומר נפץ או משהו כזה, חומר נפץ מעליך, אז לא פלא שאנחנו חושבים.
אבל הבעיה היא הדרג המדיני, הדרגים הביטחוניים, זה השיקולים שלהם, הם השיקולים שלהם. זה לא שם נעצר את השאלה. האחריות רובצת לפתחו של הדרג המדיני. לדרג המדיני יש, צריכה להיות, לפחות אין לו כרגע, אבל צריכה להיות לו ראיית עולם רחבה יותר. הוא צריך להבין את המשמעות שכשאתה אוסר על יהודי ללכת עם דגל בעיר הבירה, יש איזה משמעויות מרחיקות לכת. וזה לא, זה לא צריך להיות בכלל, זה לא צריך להיות חדשות, זה לא צריך לעניין אף אחד אם מישהו כן הולך עם דגל או לא הולך עם דגל. וצריך להביא למצב כזה, ולא לדבר על השאלה אם זה בסדר או לא בסדר. זה בכלל לא שאלה אם הוא צריך ללכת או לא. זה לא צריך לפתוח שום מהדורת חדשות, זה צריך להיות שום דבר, זה כמו עשב שגדל, זה לא נושא בכלל, זה כמו השמש שזורחת.
מבחינתנו אתה כבר ערוך לפריימריז בליכוד.
אני לא יודע אם אתם חברי ליכוד, אבל
לפי התורה שלך אתה מוכן כבר לפריימריז, בלי ספק. ואגב, לפי זה נראה לי שהוא לוקח.
זה לא דבר חדש, אלה עמדותיי. אני בעניין הזה,
מתי אתה חושב שהממשלה הזאת תיפול, גלעד?
אני מקווה שבימרה כערף עין, כמו שאומרים, ישועה תגיע.
ישועת השם
כערף עין.
גלעד שרון,
נעמת לנו מאוד,
שיהיה בהצלחה רבה.
תודה, חג שמח שיהיה.
תודה רבה, תודה רבה.
חג שמח.
בוקר טוב, פרסומות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן. הערב בעזרת השם זה קורה. קונצרט תפילת מאיריף ספירה עם החזנים איצ'ה מאיר אלפגורט וצבי וייס בליווי מקהלת בית הכנסת הגדול בניצוחו של אלי יפה. הערב ב-8 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלט טיקט או בטלפון כוכבית 6565. סוף שבוע לג בעומר במלון נוף כנרת טבריה, רק 30 דקות ממירון. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, בהשתתפות הרב מאיר שוורץ, החזן אברי מירות ומופע קלייזמרי מרהיב. מרגליות תיירות ונופש, 02-666-5555. הזמינו עכשיו, 02-666-5555.
שלום, כאן יצחק פנגר. אם גם אתם שואפים לקום כל בוקר בתחושת שליחות ולהיות שם עבור זוגות רבים שזקוקים להכוונה ולכלים נכונים, הצטרפו אליי לקורס הכשרת יועצים זוגיים מבית מרכז ישיר, בואו תקבלו את מגוון הכלים לעבודה עם משמעות שיש בה גם פרנסה.
הקורס מתחיל בימים הקרובים. לפרטים נוספים שלחו הודעת וואטסאפ ל-0733-100-290 או חייגו כוכבית 6163 כוכבית 6163, ותוך תקופה קצרה השאיפה שלכם תתגשם.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. מוצרי היגיינה בריאותיים המיוצרים בטכנולוגיית היונים השליליים, שהם נשאי חמצן וחומרי גלם מתקדמים ואיכותיים לסיוע טבעי באיזון והקלה אישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך התקשרי כוכבית 8369.
גודקר, כי זה הרבה יותר. גודקר, כי זה הרבה יותר.
שלום, כאן יצחק פנגר. במהלך שנות עבודתי אני נתקל ביותר ויותר זוגות שמתקשים להסתדר, וזקוקים ליד מכוונת ולאיש מקצוע שידריך אותם ויעניק להם כלים לזוגיות מאושרת. הצטרפו אליי לקורס השרת יועצים זוגים מבית מרכז ישיר. בתוך מספר חודשים תרכשו את סודות המקצוע ותוכלו להיות שם בשבילם וליהנות ממקצוע שכולו שליחות עם פרנסה.
הקורס מתחיל בימים הקרובים. לפרטים נוספים שלחו הודעת וואטסאפ ל-0733-100-290 או חייגו כוכבית 61 63, כוכבית 61, 63. אלפי זוגות מחכים רק לכם.
שיר בית שלום, מדבר חנוך דאום.
חנוך?
אנחנו מכירים?
לא, רק רציתי.
רצית מחיר טוב במקיף, אז בוא נלך דוך למחיר.
קדימה.
מי קילף פה קלמנטינה, נו, אורך של טיול שנתי.
שיר בית מציגה ביטוח דוך, חותכים ישר במחירי המקיף. לדוגמה, ניסן מיקרא, רק 1,852 שקלים, כי הספורטאז' רק 2,847 שקלים.
כוכבית 2003, שיר בית.
היא בית הראל חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
יותר? חושבים על הדבר הגדול הבא? יש לכם יוזמה מבריקה שיכולה לשנות את עולם ההייטק? זה השבוע שלכם. פיוזטי טק, שבוע ההייטק החרדי של כל חי, בחסות פיוזטי ובשיתוף קמאטק, מזמין אתכם לשלוח רעיונות למיזמי הייטק חדשניים ולהתמודד על תואר היזם הבא של שבוע ההייטק. ואולי אתם תזכו בפרס שווה במיוחד, מתנת פיוזטי. שלחו את הרעיון שלכם למיזם למייל s2@strudelkamatek.org.il ועקבו אחרי פינת הפיוזדיטק בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. פיוזדיטק, הדבר המרענן הבא של עולם ההייטק.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
שבנו עליכם.
תשמע, אחלה רעיון היה עם גלעד שרון. כן. אני חושב שזה כל שיהיה נחמד לשמוע אותו בכנסת.
יהיה מעניין, אבל דברים מעניינים.
ובדיוק בגלל זה, אני רוצה להגיד לך שיש לי ביקורת עצומה על אותם חברי כנסת, בחלקם גם משלנו, שלנו, גם כן.
אוקיי.
שפתאום עכשיו, עד שיש הזדמנות להפיל את הממשלה הרעה הזאת, לא, הם רוצים להקים, הם להילחם ולהקים ממשלה פה, מתוך הכנסת הקיימת. בטח שזה סותר. כי זה לא ילך, וזה להעיף את ביבי. אדוני, אנחנו צריכים את ביבי חזרה בשלטון.
מה זאת אומרת? לא. למה אנחנו צריכים את ביבי?
כי אני רוצה מה שהיה ב-15 שנה האחרונות, היה כל כך טוב, אין סיבה שזה לא ימשיך הלאה. תראה מה קרה, פוצח את ביבי שיחזור, ישקם את מה שבנט הרס.
נתניהו ניסה 4 מערכות בחירות, לא יצא להביא 61,
אז אני מקווה שעכשיו, אני מאוד מקווה, מתפלל ומייחל שעם ישראל קיבל שכל. אבל יבינו, בן אדם שנתנו לו כזאת סתירה, אנחנו, הבן אדם, אנחנו קיבלנו כזאת סתירת לחי אחרי הבחירות האחרונות, אני חושב שהפעם הבאה תהיה, התוצאה תהיה חד משמעית.
אוקיי,
אני מקווה שזה
אתה מאוד מקווה, אני הייתי בארבע מערכות בחירות שסיכרנו, ואתה היית איתי פה לצידי, וזה לא קרה, אני לא יודע למה אתה חושב.
מעדיף עוד מערכת בחירות מהרוגים, מ-15 הרוגים בחודש אחד, מעדיף עוד 7 מערכות בחירות.
אז זהו,
אז אני רוצה בחירות.
אז אם בא חבר כנסת כמו גפני ואומר, אני לא מעדיף שאני הולך למערכת בחירות, בוא נרכיב ממשלה.
כי גפני לא בטוח במקומו בכנסת הבאה, בחייך, אחרי מה ש... אני לא יודע, אחרי 120,
מקלב גם אמר את זה פה בשידור, אז מה?
יכול להיות שהוא אמר את זה, אבל א', גפני באמת הוא מאוד ותיק, הוא מאוד ותיק, זה עוד עניין שלא דיברנו עליו, לא בטוח שהוא גם יהיה בכנסת הבא, ויכול להיות שהכנסת הבא זה הכנסת האחרונה שלו אגב.
אני חושב שבינתיים מי שלא נמצא זה דרי וליצמן, ליצמן שהולך להתפטר ודרי שהתפטר, אז גפני בינתיים מקומו...
בכנסת הזאת, ולכן... אז מטעמים אגואיסטיים הוא רוצה...
ככה אתה חושב?
כן, הוא רוצה שזה יהיה בכנסת הזאת.
אני לא מסכים איתך לגמרי, אני חושב שמותר לגפני לבוא ולומר...
אז שיעשה את זה עם ביבי, אז שיעשה את זה עם ביבי.
מותר לגפני לבוא ולומר לנתניהו, בוא נרכיב ממשלה בכנסת הזאת עם אותם אנשים שאנחנו מכירים, מה שנקרא, אתה יודע...
עם הסחורה שיש לנו.
בדיוק, עם הסחורה שיש לנו.
אבל זה לא הולך.
ואתה הבטחת לבני גנץ.
אם זה לא הצליח עד עכשיו, זה לא ילך. למה שזה ילך? נו, זה בדיחה, זה לכותרות. הוא רק רוצה כותרות.
אני אגיד לך למה, כי אם באמת הם רוצים להביא את הפורשים, הם יכולים להביא את כולם, גם את אילת שקד וגם את גדעון סער, לממשלה עם בני גנץ. אגיד לו, בוא נשנה פה את זה. נלך לממשלה עם בני גנץ. לא, לא, לא כזה, אני לא יודע למה אתה רואה את זה בצורה... נתניהו דרך אגב חושב כמוך באמת, הוא חושב שאת האפקט והמומנטום שיש לו עכשיו באופוזיציה, הוא יכול להביא יותר מנדטים.
אתה רואה את זה גם בסקרים, אתה רואה את זה, אתה רואה שזה הולך להיות.
שום סקר עדיין עם 61. אין שום סקר עם 61.
אבל אתה רואה בסקרים את הליכוד עם 37-38 מנדטים. זה המון, זה המון.
לא מביא 61.
יהיה.
אוקיי, זו נקודת המחלוק. מותר
לנו לחלוק,
אנחנו חייבים
להתקדם. יאללה בוא נתקדם.
אור החיים הקדוש. עכשיו אנחנו אומרים כמדי שבוע בוקר טוב לרב צבי אריה אדלר,
רב המדרשה
החסידית לצעירים בביתר עילית.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
יאללה, אי אפשר בלי אור החיים, גם יום העצמאות, לא יום העצמאות,
אור החיים זה חובה,
דבר ראשון.
אז אנחנו נדבר גם על האור וגם על החיים כפשוטו. אנחנו יודעים שכשבן אדם רוצה לבטא שיש לו תקופה טובה, אז הוא אומר שהתקופה הזאת הוא תקופה, היא תקופה מהירה, הוא נמצא באורות, מאיר לו וכדומה. ולפעמים כשרוצים לבטא דווקא דבר הפוך, שבן אדם תקופה של ספקות, של בלבולים, של חוסר הצלחה וכדומה, אז מדברים על חושב, מדברים על ערפל, חוסר בהירות וכדומה. ובאמת, זה התחושה, בן אדם כאשר בן אדם הכל נראה לו טוב, אין לו ספקות, הכל ברור לו, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא רואה את התוצאות של הפעולות שלו, הוא מרגיש את הפעולות שלו, הוא מרגיש שזה נכון מה שהוא עושה, אז מאיר לו, טוב, הוא נמצא באור, מסביבו הכל בסדר, העולם מחייך אליו, ולפעמים זה מצב קצת פחות מזה, או אפילו הרבה פחות מזה, שבן אדם כבר ממש מרגיש שהוא הולך בחושך, יש לו מניות, יש לו הסתרות, ולא לא טוב לו, לא מאיר לו. אז באמת הביטוי הזה לא רק ביטוי, זה באמת ככה, זה באמת במציאות, יש תקופות כאלה. והשאלה היא באמת במה זה תלוי, מאיפה זה מגיע, והאם יש לנו אפשרות לשפר את זה. אז כמובן את התשובה אנחנו נמצא ברוך חיים הקדוש, בדבריו הנפלאים. בפרשתנו אנחנו קוראים על מצוות ספירת העומר, שאנחנו כבר נמצאים בתוכה כבר למעלה משבועיים, ובדעת השם יש לנו עוד כמה שבועות עד שנגיע לקיצה. ושם הקרא אומרת לנו שאנחנו צריכים לספרתם לכם, הספרו 50 יום, והשאלה היא באמת מה העניין של הספירה, ומה זה, מה זה ספרתם לכם, מה זה לכם, תמיד שכתוב לכם זה מסמל על נגיעה יותר עמוקה, יותר אישית. אז מה מצוות הספירה נוגעת אלינו בדיוק? אז אומר אור החיים הקדוש, כמה וכמה הסברים ניגע עכשיו באחד מהם. אור החיים הקדוש, הנשמה של עם ישראל, נשמות ישראל, זה דבר מאוד 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 גבוה, משתלשל במקום מאוד מאוד גבוה. כמה גבוה, אומר החיים הקדוש, נשמות עם ישראל הם בבחינת הלוחות. הנשמה של כל יהודי זה בחינה של לוחות הברית, לא פחות מזה. אנחנו מדברים על הלוחות, אלה שנמצאים איפה שנמצאים, יש להם כל מיני תודות וכל מיני דברים עמוקים מאוד, והלוחות האלו משם משתלשל העניין של נשמות ישראל. נשמה של כל יהודי משתלשלת מהלוחות ובבחינה של הלוחות. לא נבין היום את עומק הדבר, אבל כך כותב אור החיים הקדוש. ולכן אומר החיים הקדוש, זה היה אמור להיות דבר מאוד מאוד נהיר, ולמה? כי הלוחות עשויות לאבן ספיר. אבן ספיר היא אבן יקרה מאוד, ואבן שמהירה. ממש היא מהירה כשמש בצהריים. ולכאורה, כמו שהלוחות עשויות מהחומר הזה, ולכן הן מהירות, ככה גם הנשמות שלנו היו צריכות להעיר. אבל מה לעשות כמו שהתחלנו ואמרנו, שלפעמים הנשמות לא כל כך מהירות. מאיפה זה מגיע? אומר החיים הקדוש, באמצעות תחלואי הנפש ותומת התיוב, יתלחלחו ויחשיך אורם. כאשר בן אדם עושה משהו לא כמו שצריך לעשות, הוא שם שכבה מסוימת של לכלוך, של אבק, על הלוחות, על הנשמה שלו, ולאט לאט אפילו שהלוחות עצמן הן מהירות מאוד, כמו שאמרנו, כמו אבן הספיר, לאט לאט האור שלהם הולך ומתעמם. אז מה אפשר לעשות? אומר החיים הקדוש, יש תיכרון, כמו שאנחנו מוצאים את הבעיה, יש לה גם תיכרון, וספרתם לכם, על ידי מצוות ספירת העומר, ספירה מלשון ספיר, אותו שורש, אנחנו, בכל יום שאנחנו סופרים את העומר, המצווה הנפלאה הזאת יש לה כוח לנקות את הלכלוך מהנשמות שלנו, ולהחזיר את, את האור, את הזוהר הזה של אבן הספיר, של הנשמות שלנו, לקדמותו. בכל יום שאנחנו סופרים עוד יום ועוד יום, אנחנו מנקים עוד שכבה, מסירים עוד שכבה של לכלוך, עוד קצת אבק, עוד קצת עינוף מהנשמות שלנו, והנשמות תחזורנה להעיר. אז הנה קיבלנו עוד איזשהו טעם באמת מהאורחיים הקדוש, איך אנחנו נוכל להעיר את החיים שלנו, ולהחזיר את זה למה שזה היה, להתחבר לנשמה שלנו, לנקות אותה, לזכך אותה, ובעזרת השם עד חג השבועות נבוא כולנו, והנשמות שלנו מוכנות באמת לקבלת התורה, באופן הכי זוהר ומהיר, ושיהיו לכולנו חיים מהירים, טובים ומאושרים.
אמן ואמן. תודה רבה הרב צבי אריה אדלר, שיהיה בוקר טוב ומבורך, ושבת שלום.
אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, מהדורת הבוקר סוף השבוע.
תודה רבה לך איתי, תודה רבה
לך ינקל פרידמן.
תודה רבה למאזינים שהיו איתנו.
תודה רבה לצוות שלנו, לסטיפלד, לפסח בגד, ליאל ראובן, לכם המאזינים.
נהיה לפני סיום, מזכיר לכם המאזינים ביום ראשון בשעה 5, התוכנית שטח נדלני, יש לנו...
הרבה נושאים על סדר היום, יש לנו את העלאת הריבית ונושאים.
וגם איפה מאוד כדאי להשקיע היום בדירה, כמה טיפים חדשים, בקיצור, יום ראשון בשעה 5, שטח נדלני, תהיו איתנו.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.